טוב, בוקר טוב. אנחנו למדנו כבר כמה שבועות, נותן טעם מפגם ונותן טעם מפגם מכילים. וראינו את הסוגיות העיוניות ואת שיטות הראשונים, דיברנו כל מיני השלכות. אני רוצה בשיעור הזה לנסות להגיד נקודות מעשיות נוספות מעבר למה שראינו בתשובת הרב פיינשטיין לגבי מפענים, ביחס לדין נותן טעם מפגם מכילים ונותן טעם מפגם בכלל. דבר אחד, מה נחשב כלי לא בן יומו? יש מחלוקת בין הראשונים, מה גורם לכלי להיות בן יומו? הרשב"ם והראש והתרומה אומרים שצריך 24 שעות. אחרי 24 שעות, הטעם פגום. אבל מדברי רש"י ורבינו תם והר"ן שם בסוגיה, עולה שמספיק לילה. לילה גורם לכלי להיות פגום, בדבריהם נראה שיכול להיות שמספיק התחלת הלילה או סוף הלילה, ובגלל שלא יודעים, מחמירים בלילה שלם. למעשה, כולם יודעים, נפסק בשולחן ערוך להחמיר, שולחן ערוך אצלנו בקוף ג' ה', פוסק להחמיר. אבל למרות שהוא פסק להחמיר, אנחנו רואים שהשולחן ערוך אצלנו בסעיף ז' לפעמים מוכן להקל בלילה, עכשיו הוא מדבר אם היה איזה בישול פרווה באמצע, שאז אפשר להקל בלילה, ובמנחת יעקב וגם בחידושי רבי עקיבא איגר, סעיף קטן ד', כותבים שכשיש עוד איזה סיבה, עוד איזה ספק, אפשר לצרף את רבי מותם. עכשיו הדבר הזה משמעותי להלכה, כי קרתה תקלה, בישלו בכלי אחרי 24 שעות, אז אנחנו יודעים, האוכל כשר. אבל יש מקומות שאתה מגיע, אתה לא בטוח ב-100% שעברו 24 שעות, אתה נמצא באיזה מקום, מקום כשר, אנחנו לא נוכל מקום לא כשר. בצבא, כל מיני מקומות, אתה לא יודע, לא סגור לגמרי על המטבח, הוא נראה לך בסדר, אתה לא סגור לגמרי, אבל סך הכל כן נראה בסדר. מטבח צבאי שנראה מסודר, אבל אתה לא יודע, אין לך מספיק אפשרויות לבדוק מה קורה בדיוק ומה קורה בין הארוחות. ואתה נמצא בארוחת צהריים. עכשיו אתה יודע שכל המוצרים בסדר, השאלה רק על הכלים, זה מטבח צבאי שכל המוצרים צבאיים. 24 שעות לא ברור שעברו, כי אולי בשלו בכלים מארוחת צהריים אתמול, אבל ברור שעבר לילה. לילה ברור שעבר. אם ברור שעבר לילה, ויש לי עוד סיבות אחרות לצרף להקל, אז אפשר, לפחות כשיש צורך, להקל ולאכול את האוכל שבושל שם. כמובן, אני לא מדבר על מקרים של חריף, זה אנחנו, אין לנו שיעור בפני עצמו. אני מרסם על דבר שהוא לא בן יומו. טוב, אז זאת נקודה אחת מעשית. נקודה שנייה זה איסור שדבוק על הכלי. הגמרא בעבודה זרה דף עיני, הסוגיה שראינו, מסיימת בהמשך, וכולן שנשתמש בהן עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילבן, תני חד האסור, תני אידך מותר. כלומר, אם הוא ישתמש בכלי עד שלא יטביל ושלא יגעיל, אז יש כאן סתירה, והגמרא אומרת שלמאן דאמר נותן טעם נפגם, אסור, האוכל יהיה אסור, אבל למאן דאמר נותן טעם נפגם, מותר, האוכל יהיה מותר. אז הגמרא אומרת, עד שלא יטביל, זה דבר שמותר, למאן דאמר נותן טעם נפגם, מותר. על מה מדובר כאן? מה הכוונה עד שלא יטביל? הרמב״ם מבין שלא מדובר על טבילת כלים. הרמב״ם על הכלות אסורות, פרק י' ז', הלכה ג', אלא מדובר על ניקיון של הכלי. כלומר, כלי שיש עליו קצת שאריות בדפנות של הכלי, אם עברו 24 שעות, גם החלק הדבוק הזה בכלי, גם הוא נהיה פגום. וגם הוא נהיה מותר. זאת שיטת הרמב״ם שלמעשה החלק שדבוק בכלי, כל מיני כלים שלא נקיים לגמרי, יש דברים דבוקים, שאריות, גם זה הופך להיות פגום אחרי 24 שעות.
הרמב"ם כותב גם להדביל וגם להדיח. כותב את שני הלשונות.
הוא כותב את שני הלשונות.
עד שלא ידביל ועד שלא ידיח. זה כזה ברור שמבין את הגמרא בהבנה הזאת.
תראה, אתה רואה ברמב"ם שהרמב"ם מדבר על ניקיון של הכלי.
גם, הוא כותב שם עד שלא יגיל ועד שלא ידיח ועד שלא ידיח.
אם אתה מדבר גם על ניקיון של הכלי, אז אתה מבין שבדיעבד זה יהיה בסדר, בדיעבד, אם לא התבלת ולא ניקית. זה שזה גם טבילת כלים, זה לא אמור להשפיע. אבל בדיעבד לכאורה, לפי נותן טעם נפגם, זה אמור, שני הדברים האלה אמורים להיות מותרים. גם אם לא התבלת וגם אם לא ניקית לגמרי. לעומת זאת, התוספות והרייבד, ברן הוא מביא שם את שני הדברים, והרשב"א, הרשב"א בסימן קכ"ב ויורדיה, הם מבינים שיש הבדל בין איסור דבוק לאיסור בלוע. כל מה שאנחנו מדברים על נותן טעם נפגם אחרי 24 שעות, זה רק דבר שבלוע בכלי. אבל דבר שדבוק בכלי, זה לא נפגם. כלומר, לפי פשטות הרמב"ם יוצא שגם השאריות האלה שדבוקות בכלי, גם זה מתקלקל אחרי 24 שעות. אבל כנראה שהרייבד וסיעתו מבינים שרק השהייה של האוכל בתוך הכלי, בתוך המתכת, בתוך הכלי, זה מה שפוגם. לא עצם זה שיש שאריות קטנות בחוץ, אלא רק הדבר שנמצא בתוך המתכת, רק הוא פוגם. יש לנו שיטה שלישית.
איפה פוגם בלא בן יומו?
בלא בן יומו, כמובן. יש לנו שיטה שלישית של המהרש"ל, שהוא מבין שאם יש איסור שדבוק בכלי, לא רק שהוא לא פגום אחרי 24 שעות, אלא הוא הופך גם את הבלוע בקדרה להיות לשבח. כאילו, כל היתר של הבלוע זה כשהוא לבד, אבל אם יש עליו אוכל ובחוץ, אז גם הבלוע הופך להיות לשבח, שזה אותה דעה הכי מחמירה כאן.
מי מהרש"ל?
מהרש"ל. למעשה השולחן ערוך בקוף ג' ה' מביא את המחלוקת בין השתיים הראשונות, המהרש"ל, ולא מכריע, אבל בסימן קוף כף ב' סעיף ג' הוא פוסק כדעת התוספות והרייבד, שדבוק אסור גם אחרי מעת לעת, כך כותב גם הרמ"א בתורת חטאת, וכך פסקו האחרונים, השח והתז.
זה ככה בגלל ספק, בגלל שככה הוא סובר.
עכשיו, למעשה, יש כאן שני דברים. דבר אחד, זה הפסיקה העקרונית שדבוק, לדעתם לא פגום. שהם פסקים כדעת רוב הראשונים, שדבוק לא פגום. כל הפגימה היא רק במס שבתוך הכלי ולא בדבוק. אבל יש דבר שני, שבסופו של דבר, גם הם יקלו בדבוק בדרך כלל מסיבות אחרות. למה הם יקלו בדבוק? אז בדרך כלל הדבוק הוא קצת והוא בטל ב-60 למשל. כך כותב הפרי עם מגדים. כמובן שלפי המהרש"ל זה מסובך יותר, כי לפי המהרש"ל הדבוק הופך גם את הבלוע להיות משובח, ואז אם זה בטל ב-60 זה יותר מסובך, אבל לפי פשטות הדברים זה בטל ב-60. כך כותב הרמ"א בעצמו, הפרי מגדים רק מסביר אותו שם, אבל הרמ"א בעצמו אומר שהדבוק בטל ב-60, והשח בסעיף קטן ט"ז דוחה את המהרש"ל, ופוסק ככה להלכה שבדרך כלל באמת, למרות שדבוק עקרונית אסור, אבל בדרך כלל אם אין לנו איזה מידע אחר, אז אפשר כן להניח שזה...
זה לא משהו שאפשר לברר אותו?
בטל ב-60. תראה, זה מורכב קצת, כי יכול להיות שגם הדבר הזה תלוי. מה בדיוק נדבק? לא כל מאכל הוא אותו דבר, אנחנו יודעים הרי שיש מאכלים שמתקלקלים, לא מתקלקלים, אז יכול להיות שאנחנו מחמירים את דין ספק. כמובן שאם היינו מוכנים להתיר על ידי טעימת כפילה, היינו פותרים את הבעיה. וברגע שאתה לא כך מתיר, אז אתה קצת תקוע בעניין. יש לנו עוד דין שאני לא אעריך בו עכשיו. חשבתי בהתחלה ללמוד את השיטות שלו, של סתם כלים אינם בני יומם. באופן כללי, נפסק להלכה. יש לנו כמה סוגיות בשס שמתארים דברים שגויים הכינו בכלים שלהם, והגמרא אומרת שהם מותרים, למאן דאמר נותן טעם נפגע מותר, ומשמע מזה שסתם כלים אינם בני יומם. אבל יש מחלוקת ראשונים, איך בדיוק להבין, ורמב״ם ורשב"א, אני לא נכנס לזה כרגע. השולחן ערוך בסימן קכ"ה פוסק שסתם כלים אינם בני יומם. כמובן שהדבר הזה הוא עם קצת common sense, כלומר אתה נמצא באיזה מקום, אתה רואה, אם כל הזמן משתמשים, אתה מבין, סתם ככה, כשאתה לא יודע שום דבר, סתם כלים אינם בני יומם. אבל אם אתה רואה שכל הזמן משתמשים, במיוחד שיש מעט כלים, אז יכול להיות שהדברים יהיו קצת אחרים. יש לנו עוד מחלוקת גדולה שאני מזכיר אותה, אבל אני לא אתייחס אליה עכשיו, יש לה המון וריאציות, אבל אם יש לך כלי בשרי, ואחרי 24 שעות בישלו בו חלב, עברו 24 שעות. ואחרי 24 שעות בישלו בו חלב, זה מעשים שקורים הרבה. האם צריך להכשיר את הכלי? הכלי הזה, אין בו בליעה של איסור. כי החלב התערב עם הבשר אחרי 24 שעות. לא היה מפגש של איסור, באמת בכלי הזה אין איסור. אז השאלה היא, האם יש מקום לדון אם אפשר להשתמש בכלי הזה או אי אפשר? ולמעשה, אנחנו מחמירים בזה שיש לנו בעיה, כי אתה לא יכול להשתמש בו כלי בשרי, עברו 24 שעות, השתמשת לחלב. אתה לא יכול להשתמש עכשיו בכלי לא לבשרי ולא לחלבי, כי אנחנו לא משתמשים בכלי בשרי אחרי 24 שעות לחלב. לא משתמשים, אבל למרות שעברו 24 שעות. היה מקום להגיד אולי שהחלב הכשיר את הכלי. למעשה, מה שאנחנו עוסקים להלכה, שבכלי הזה אתה יכול לבשל פרווה.
למה חלב אין שם?
כי זה כלי בשרי. סתם כלי בשרי אחרי יומיים, אתה לא יכול לבשל בו חלב. מדין גזרה, מדין... יש גזרה של...
אתה ביומה כאילו?
כן, אתה לא יכול לבשל, אז אתה קצת תקוע. כאילו, אין בכלי איסור, הכלי כשר ואתה לא יכול לבשל בו.
אבל למה לא לבשל בו? להמשיך לבשל בו בשרי אחרי 24 שעות?
כי היה בו טעם חלב עכשיו, היה בו בישול חלבי. גם תחכה 24 שעות, אז עכשיו הכלי הוא חלבי. יש כאילו כלי שאנחנו תקועים איתו למרות שהוא כשר. זאת יכולה להיות חידה כזאת, מעין החידות שהרב זילברשטיין אוהב. כלי כשר שאסור להשתמש בו.
עד שלא יגילו אותו.
או, כן. אבל הכלי עצמו כשר, אין בעיה בכלי עצמו. יש המון דיונים על כל הדברים, יש שבישלו באמצע, שזה שאני... לא אכנס אליו עכשיו. עכשיו כל הדברים האלה דן ומשך והרחבה בסעיף קטן ג' ולמעשה בשולחן ערוך, בסימן צדיק ד' סעיף ה', גם סימן צדיק ג', נראה שלמרות שמצד הדין מותר לבשל פרווה, אבל נהגו לא להשתמש בזה פרווה כי זה יבלבל בסוף. אתה משאיר כלי כזה, זה מבלבל, אבל מצד הדין זה היה צריך להיות בסדר, רק בגלל שזה מבלבל אנחנו בדרך כלל לא נעשה את זה. יש עוד דבר שהוא דבר מעשי לגבי כלים, וזה כלים שעברו עליהם י"ב חודש. החכם צבי, תגידו, החכם צבי היה אשכנזי או ספרדי?
אשכנזי.
אשכנזי? נשמע ספרדי. כן, זה נשמע לא טוב, כאילו. זה לא הולך. חכם צבי, כאילו, הוא באמת היה אשכנזי. אבל הוא היה בקהילת ספרדים, אני חושב שבאנגליה, לא? בטורקיה. ושם מאוד אהבו אותו, ונתנו לו את התואר חכם. ומאז קראו לו חכם. אז אני לא יודע מה היה בטורקיה, אבל אחרי זה אני יודע שהוא היה באנגליה, בקהילת ספרדים באנגליה, ורצו מאוד לצייר אותו. כי הוא עזב, עמד לעזוב את הקהילה. והחכם צבי לא רצה שיציירו אותו. יש כאלה שהקפידו גדולי ישראל, שהיום כולם מצלמים, ולא רצה שיציירו אותו. ואז עשו תחבולה, והביאו צייר מומחה, שפשוט ישב ודיבר איתו. ואחרי שהוא דיבר איתו, הוא עשה ציור של החכם צבי, שהבן שלו היה וכותב, שהיה בדיוק כמו אבא שלו, חסר רק נשמת רוח חיים. ממש הכל מהדמיון, מה שהוא ראה קודם. אז בכל אופן, היה אשכנזי ופשוט חכם צבי, בסימן הענהי. יש לו חידוש מאוד גדול, והוא כותב שאחרי י"ב חודש, מותר להשתמש בכלי, גם בכלי חרס. שאחרי י"ב חודש, כלי לא צריך הכשר בכלל. והוא כותב, יש לו ראיה, הגמרא, ובעקבותי השולחן ערוך, וסיוון קלמ"ה ט"ז, מדברים על קנקנים של יין שנלקחו מן הגויים, שאחרי י"ב חודש הם מותרים. קנקן של יין שלקחו מן הגויים, אחרי י"ב חודש הוא מותר. התשובה הזאת גם קצת יכולה אולי להשפיע על תעשיית הוויסקי ודברים, אני לא נכנס לכרגע. ו... זה בשולחן ערוך קוף למד ה' ט' ז' י"ב
חודש שהם היו בזיום,
אחרי
שזה נמצא בפנים.
לכאורה שזה לא נמצא בפנים, אחרי זה כבוש, אבל הוא חושב שזה בסדר לאור הדבר הזה, כל כלי אחרי י"ב חודש מכשיר את עצמו. יש הרבה אחרונים שחלקו עליו, בשוט פנים מהירות, בחלק א', סימן כף ג', אומר, התירו רק בזגים של יין, כי האוויר שולט מהם, מקלקל אותם, זה משהו מיוחד בהקשר הזה, אבל בטעם בלוע לא יתירו, והחכם צבי דחה את הקשיים עליו, יש עוד תשובה בשוט חכם צבי, בסימן פ', למעשה, מצד אחד, לא פוסקים כמו החכם צבי לבד, אבל הרבה פוסקים, הביאו את החכם צבי כצירוף, כדי להקל בכל מיני מצבים, והפרי מגדים בהנהגת הנשאל, סדר א', סעיף קטן כף ד', כותב שבשעת הדחק והפסד מרובה אפשר לסמוך על החכם צבי. למה זה חשוב? למשל, אחת השאלות שעלתה, זה שאלות של בתים שחוזרים בתשובה. יש בית שחוזר בתשובה, עכשיו צריך להכשיר את הכלים, בסדר. מה נעשה שכל הסרוויס, הסט היפה שלהם, הוא מכל מיני דברים של קרמיקה מצופה, כל מיני חרס מצופה בזכוכית ופורצלן, וכל מיני דברים שהם ספק חרס. שהיום, כבר הרבה שנים, לא רק היום, הרבה שנים, חלק גדול מהכלים היפים שיש לנו עשוי מחרס מצופה. וזה ספק. ובדרך כלל אנחנו לא אוהבים להכשיר את זה, כי חרס יש בעיה להכשיר. השאלה אם אפשר להכשיר את הכלים האלה. יש כל מיני כלים אחרים היום שיש מקום לדון בהם. יש קורל, קורנינג, אתם יודעים מה זה? זה כלי כזה גם מיוחד שבעיקרון, כשזורקים אותו על הרצפה, הוא אמור לא להישבר, מעיקר הדין. הוא לא נשבר, יש לפעמים חריגות, אבל בעיקרון. אז יש כל מיני כלים שיש מקום לדון בהם יותר. אבל מה עושים במקרים האלה? כיוון שעברו י"ב חודש, אז הרב פיינשטיין, גם פוסקים אחרים, כתבו שאפשר להכשיר אותם בעגלה או בעגלה ג' פעמים. יש שיטת האיתור שחושב שאפילו כלי חרס אחרי 24 שעות אפשר להכשיר אותו בעגלה ג' פעמים, אז הם אומרים טוב, גם אם לא סומכים על האיתור בדרך כלל, אבל כאן עברו י' ב' חודש, במיוחד שזה גם ספק חרס, אז גם י' ב' חודש, גם ספק חרס, גם להגיד ג' פעמים, זה כאילו צריך להיות מותר. הגיע אליי שאלה של מישהו ששאל אותי, יש לו כלי, הוא לא יודע אם הוא כשר, והוא חרס, הוא לא יודע מה לעשות איתו, עברו עליו, הכלי הזה לא השתמשו, בפעם האחרונה השתמשו בו לפני 1800 שנה. למה יש לו? הוא מצא כל מיני דברים בחפירות. והוא הגיע לכלי חרס, והוא רצה לבדוק את הבליעה. כשחזל דיברו על בליעה, כשאמרו שמרגישים את הטעם, אז הוא רצה לבדוק החרס שהיה בזמן חזל. אז הוא רצה לבדוק בזה, לבשל בשר, לטעום, להרגיש האם אתה מרגיש את הטעם של הדברים. רובן, זה מתאים לך לעשות את זה. הוא רצה למצוא, אז הוא בא אליי עם שאלה, מה עושים? אני אומר לכם את האמת, אני חושב שגם אם גזרו על כלי לא בן יומו, קשה לי להעלות על הדעת שגזרו על כלי בן 1800 שנה. שאתה לא יודע בכלל אם זה קשר, לא קשר, אפשר להגיד, טוב, גזרה, גזרה, אבל זה לא נראה לי שייך בכלל, זה לא נראה לי זה מתחיל. אמרתי לו, תשמע, תעשה לזה הגעלה ג' פעמים, קח את בעל האיתור, תיקח את החכם צבי של י' ב' חודש, אבל אני חושב שאחרי 1800 שנה, מסתבר שאתה מקולקל, אם יש בכל מקום מקולקל, ולהגיד שגזרו על כלי כזה, שאתה בכלל לא יודע מה איתו, וזה כלי בחפירות.
ומה
התוצאות? הוא לא חזר אליי. אני לא יודע. אתה יודע, אנשים שואלים שאלה, לא תמיד.
איך
הרב לבין כסף? אתה יודע, אם שואלים אותך, אתה כבר ראית דואג לזה.
אבל אתה צריך להגיד לו, זה מותר בתנאי שאתה חוזר אליי.
כן, נכון. זה בעיה, זה ניגוד אינטרסים. מה השעה עכשיו? טוב, אז אני רק בקצרה, ממש בקצרה, רוצה רק כמה מילים להשלים על נותן את המפגם לגבי תרופות, שדיברנו על זה בעבר, אבל הבטחתי להשלים משהו, אז רק ממש בקצרה. יש לנו בתרופות לפעמים מצבים שיש חומר לא כשר. לפעמים החומר ראוי לאכילה, לפעמים החומר לא ראוי לאכילה. לפעמים החומר הלא כשר זה החומר הרפואי, ולפעמים החומר הלא כשר זה לא החומר הרפואי. אם החומר הלא כשר טעים, כמו למשל גליצרין שהוא טעים, אז ברור שאסור לאכול. לאכול אותו. אלא אם כן נגיד שגליצרין זה שינוי טעם, זה שינוי מהות, דיברנו על זה קצת. אם הכניסו פנים הטעם מר, ועכשיו הוא לא טעים בגלל הטעם המר, אז מה הדין? איזה שם אתם זוכרים שדיבר על זה?
הרמב"ם
חוות דעת. אז החוות דעת חשב, תכף נגיד הרמב"ם, חוות דעת חשב שזה בסדר, חוות דעת חשב שזה לא בסדר. כי זה לא פגום מצד הדין, רק מעצמו, אלא רק שהוסיפו לו טעם פגום, תרומת הדשן חשב שזה בסדר. אם התוצאה טעימה, כמו סירופ, שהוא טעים, אז זה יותר בעייתי. זה קודם כל בגדול. למעשה, אז קודם כל באמת חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שרוב התרופות לא טעימות. אז זה שזה לא טעים, אז זה עוזר לנו.
זה ילדים.
מה זה?
ילדים, תינוקות.
נדבר. אז קודם כל, רוב התרופות לא טעימות. אם היה לנו רק איסור, רק איסור, התרופה הזו לקחת חזיר, רק איסור שהוא לא טעים, שנותן טעם נפגם, אז עדיין אסור מדי רבנן. תכף נדבר על זה עוד קצת, אבל עדיין אסור מדי רבנן. עדיין אסור מדי רבנן, בדרך כלל זה לא דרך אכילה, אבל עדיין עשו מדרבנן. אם הוא פגום לגמרי, אז חבודה טען שזה ברור שיהיה מותר, אפילו שזה בעין. רוב המקרים הם לא כאלה, רוב המקרים שאנחנו מדברים על תרופות מדובר על תערובת. בדרך כלל מדובר על תערובת. אם מדובר על תערובת, את זה הייתי כותב על הלוח, אבל כיוון שאין לנו כך זמן עכשיו, אני לא אכתוב על הלוח, אבל אני אתן לך אחרי זה תרשים. בסדר? כי זה מתאים פה עכשיו לכתוב את הלוח, את התרופות. אם מדובר על תערובת, אז יש לנו שני מצבים. מצב אחד שהאיסור לא טעים. אם האיסור לא טעים, אז זה מותר. כי נותן טעם מפגם בתערובת מותר. זה מחזיר אותנו לשיעור של נותן טעם מפגם. אז ראינו שנותן טעם מפגם בתערובת מותר. ראינו מחלוקת, למה הוא מותר? רעש ברן, אתם זוכרים פה, כן? למה הוא מותר? אבל נותן טעם מפגם בתערובת מותר. אז אם החלק שלא טעים בתרופה זה האיסור, מצבנו טוב, כי אז האיסור לא טעים. הוא מעורב בתוך התערובת הזאת, ונותן טעם מפגם בתערובת מותר, מיוחד שגם התוצאה לא טובה. אם האיסור טעים, אבל שמו בו משהו מר, שגרם לתוצאה להיות לא טובה, כלומר בסוף התוצאה לא טובה, בסוף התרופות הן לא טעימות, בדרך כלל, כמעט כולם. אבל המקרה הראשון שדיברנו שהאיסור לא טעים, שזה מצוין. אם האיסור טעים, אבל שמו בו חומרים אחרים, אז ראינו שהחבודת אוסר ותרומת הדשן מתיר. יש מקרים שגם החבודת את זה, אני אבאר אותם. המקרה הבא זה מקרה שהתרופה התייבשה לגמרי. כלומר, היא איבדה את הטעם, היא לא ראויה בכלל למאכל. במקרה הזה, אם היא לא ראויה בכלל למאכל, זה יותר קל לכל השיטות. אם זה רק שלב ביניים, ואחרי זה הצליחו להפוך חזרה את התרופה לראויה למאכל, יש כל מיני דברים שכשמכינים אותם, ראינו, יש שלב ביניים שזה לא טוב, אי אפשר לאכול, אבל בסוף מצליחים כן להביא אותם למצב אכיל. אז ראינו שפשטו את הרמב"ם והשך לאסור, אבל החבודה טען שהם לא דיברו על מקרה שפגום לגמרי. אם זה פגום לגמרי, זה כבר יצא מדי אוכל. ואז גם אם זה יחזור להיות, זה כאילו פנים חדשות, זה ברור שזה כשר. יש לנו עוד סיבה לדון להתיר, וזה מדין חצי שיעור. חצי שיעור אסור מן התורה. כמות קטנה. אבל יש מחלוקת מה הדין של חצי שיעור בתערובת, ויש כאלה שמתירים חצי שיעור בתערובת, ואפשר לצרף את דעת המאירי, שהמאירי אומר שאם מדובר על משהו שאין שום סיכוי שהוא יצטרף לשיעור, שזה בוודאי מותר. החצי שיעור בתרופות, אף אחד לא יאכל שיעור, אף אחד לא יאכל כזית מהחומר הרפואי, הוא ימות. אז כאילו דבר שאתה לא יכול לאכול כשיעור, אולי אין בו דין איסור תורה גם בחצי שיעור. אז יש אפשרות כזאת במאיר. יש עוד נקודה אחרת, שהיא לא כדרך אכילה ולא כדרך הנאה. הרמב״ם, שולחן ערוך, מתיר לחולה שאין בו סכנה לאכול דברים שלא כדרך. ראינו את הדבר הזה, אני חושב. לחולה שאין בו סכנה לאכול דברים שלא כדרך הנאה. השאלה היא, האם תרופה, בליעה של תרופה זה נחשב שלא כדרך? באופן פשוט היינו אומרים שלבלוע תרופה זה לא נקרא דרך הנאה, לא אוכלים ככה. ולכאורה, אם זה לא דרך הנאה, אז אפילו אם נגיד, לא כמו שאמרנו קודם, נגיד, אפילו אם נגיד שהתרופה עצמה בעייתית. יש לך תרופה עם ג'לטין, עם כל מיני דברים, תרופה שנגיד שהיא לא עוברת מסך בכל הדברים שאמרנו קודם, אם היא לא טעימה ולא זה, זה כבר התארנו קודם. בוא נגיד שאפילו היא לא בדיוק ככה, אולי יש לה טעם, אולי לא פגומה לגמרי. אז לכאורה, אם מדובר על אדם שלוקח איזה סתם כדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לא יודע מה, אז לא היינו מתירים. או אם הוא רק מחוש באלמה, אבל אם הוא נפל למשכב, כואב כל גופו, משהו שחולה שאין בו סכנה, אז לכאורה היה צריך להתיר. מדין אחר, לא מהדין שאמרנו קודם, מדין שזה לא דרך אכילה. אבל יש תשובה בנודע ויהודה. הנודע ויהודה אומר את זה בחידושים שלו, בפסחים דף קפה. הצלח. והוא אומר שהאכילה שלו כדרך היא רק כאשר יש אפשרות לאכול כדרך. כלומר, אם יש דבר שאפשר לאכול רגיל ואתה אוכל בצורה משונה, זה נקרא שלא כדרך. אבל כאשר אין אפשרות לאכול כדרך, אז הדרך שאתה אוכל זו דרך אכילה. ולפי זה הוא אומר שבליעת תרופה לחולה זה לא נקרא לא דרך אכילה, כי אין דרך אחרת, זאת הדרך שבה אוכלים את התרופות. ולכן לדעתו זה נקרא דרך אכילה. ורב שלמה זלמן אוירבך ממנחת שלמה, סימן י' ז' אות ב', אומר שהתרופות שלנו היום, אלה לא תרופות, אתה יודע, של פעם, של קצת צמחים כאלה, שהצמחים האלה גם בריאים אכלו, גם חולים אכלו, התרופות שלנו היום רק חולים אוכלים. אומר רב שלמה זלמן, תרופות שרק חולים אוכלים זה בוודאי לא דרך אכילה, כי אכילת חולים לא נקרא דרך אכילה. ובריאים לא אוכלים את זה. אז כך אומר רב שלמה זלמן, ולפי הדבר הזה, גם לפי הדברים שראינו קודם, וגם לפי הדברים שאני אומר עכשיו, למעשה כמעט את כל התרופות היום, שהן לא טעימות, אפשר להתיר אפילו אם הן לא קשרות, ואפשר להתיר לפסח, גם כן, ולא צריך לכרוע את כל הרשימות האלה. אז בפסח, ישראל קדושיים נהגו להסתכל לכתחילה ברשימות ולחפש כל מיני דברים, אבל זה הכל כהידור. מצד הדין, התרופות שהן לא טעימות. והם בבליעה או משהו כזה מותרות, בטח כשמדובר על חולה שאין בו סכנה, אז הדברים מותרים, וגם אם זה לא חולה שאין בו סכנה, הרבה פעמים התרופה פגומה, כמו שאמרנו קודם, אז יהיה אולי מותר גם לאדם שהוא לא חולה שאין בו סכנה. כאשר מדובר בסירופ עם טעם, אז באמת הדבר הזה הוא יותר מורכב, וזה בדרך כלל בסירופ של ילדים, יש קצת דברים למבוגרים כאלה, בדרך כלל סירופ של ילדים, אני חייב להגיד שאומנם יש רשימות ואפשר היום להשיג הרבה פעמים דברים קשרים, אבל לפעמים אתה תקוע. לפעמים אנשים תקועים בפסח, לפעמים אנשים תקועים, וזה אנטיביוטיקה או דברים שממש משמעותיים. ובמקרים כאלה, כשאין תחליפים, בטח על ילדים, אנחנו בדרך כלל נתיר. א', יש ספק, לא ברור שהתרופה הזאת לא קשרה, וגם אם יש שם גליצרין, אולי זה עשוי משומן קשר. דבר שני, הרבה פעמים החומרים הרפואיים שם עברו שינויים וראינו שאולי איסור שהשתנה מותר. דבר נוסף, זה לא ברור שזה נקרא טעים. דבר שני, מה נקרא טעים בדיוק? הילד יחסית זה טעים לו יותר מדברים אחרים. לא ברור, טוב, יש ילדים שקצת משובשים בעניין, אבל באופן כללי זה לא באמת. תלוי איזה. כן, תלוי איזה. אבל זה לא עד כדי כך טעים. אם זה לא היה תרופה, סתם היה בבית משקה, לא יודע אם היו שותים את זה, אולי זה מתוק מאוד, תלוי. תלוי מה. אבל אם מדובר על אנטיביוטיקה, זה בטח סיבה להתיר. אנטיביוטיקה זה ממש, לפעמים יכול להיות סכנה. דברים אחרים, צריך לחשוב בדיוק על מה מדובר, ואם יש תחליפים, אולי תחליפים דומים, אבל כשיש איזה משהו שבאמת תקועים, אז יש מקום לחשוב גם על זה. יש איזה משהו, זה סברה שאלה הרב פינחס שיינברג, לא יודע אם אתם יודעים מי זה, לפני כמה שנים, פגשת אותו, היה הולך עם 18 ציציות, לצאת את דרכורת כל השיטות. איזה יופי. אז הוא הייתה לו איזה סברה שהוא כתב באיזה מקום פעם, שאולי גם סירופ מתוק זה לא בעיה, כי בריאים לא יאכלו את זה, בגלל החומר הרפואי. אז זה לא נקרא דרך אכילה. לא, רב שלמה זלמן אמר על דבר לא טעים, הוא לא דיבר על דבר טעים. הוא רוצה להגיד אפילו דבר טעים, כי רב שלמה זלמן אמר גם על דבר לא טעים, חולים אוכלים, אבל בריאים לא אוכלים, אז זה לא דרך אכילה. אבל הוא מדבר על דבר טעים שבריאים היו יכולים לאכול. אבל הוא אומר, אף פעם בריאים לא יאכלו את זה, לא בגלל הטעם, בגלל שזה חומר רפואי, הם לא יאכלו את זה. אז לכן לדעתו זה נחשב לא כדרך אכילה, אז אפשר גם את זה אולי לצרף כשיש צורך, למרות שלכתחילה, כמובן שאנחנו כן ננסה לדאוג שיהיה הכשר. ואנחנו בזה סיימנו את נותן טעם לפגם.
הרב לא התייחס אבל לגבי באמת הדיון היום בכלים, מה שאותו אחד אתה לברר.
נכון.
הרב אפילו לא צירף את זה.
נכון. אני, תראו, אני אגיד אולי בקצרה, בסדר? ממש בקצרה. כלי נירוסטה היום, הבליעה שהם בולעים היא מינורית. היא קטנה. ויש מקום לתת את הדעת מה זה אומר. מה זה אומר? אז התפרסם בדיוק לאחרונה, הרב מלמד ככה קונה דברים להתר בעניין הזה, לא להתיר לכתחילה, או, אבל בדיעבד, אם בישלו, הוא...
הרב מלמד כותב.
מה זה?
הרב מלמד אומר, שאם אתה מנקה טוב, אין שום משמעות לבן יום מועד.
הוא לא כותב בספר ככה, אתה ראית בספר שלו? אולי הוא כתב איזה מאמר פעם. אבל בספר הוא נהיה יותר אורתודוקסי.
לא, מה שאתה להחמיר, כי ראוי, כאילו, לא נשמע שזה נגיעה להלכה,
אלא
בגלל שלא
יכול
להתבלבל, זה
מסע לחלב. אז תראה, אני מבין, אני מבין, אבל מה שאני רוצה להגיד בזה, יש לנו כל כך הרבה דברים שחז"ל אסרו בכלים, בין יומו ולא בין יומו, וכל מיני דברים שראינו כי חששו לתקלות, וגם היום יש כלים כאלה ויש כלים אחרים, ויש איזו מסורת שאנחנו מקפידים על כלים, גם אם הרבה פעמים במהלך השנים זה חומות רחוקות יותר. אני חושב שהדברים האלה הם חשובים בשביל מורה הוראה. לא בשביל אדם פרטי. אדם פרטי מפריד את הכלים ושרי וחלבי גם לירוסטה, ואם קרתה תקלה הוא מכשיר את הכלי, ואם הוא דואג כמו כלי רגיל, כמו כאילו יש בליעה רגילה. ככה זאת מסורת הפסיקה שלנו ואנחנו חושבים לטעויות. אם יש תקלה, והיו דברים, באים למורה הוראה, המורה הוראה צריך לדעת את זה. עכשיו אני חייב להגיד, אני כבר יודע את זה 30 שנה, זה לא ברר לי עכשיו, אני כבר 30 שנה מצרף את הדברים כשיש צורך. אבל אתה עושה את זה כשיש צורך, ולא על כל הוראה כללית כזאת, שכבר אני שומע אנשים שיוצאים מחוץ לארץ ולוקחים מערכת אחת של כלים. ומה הבעיה? אנחנו ניקח, נשטוף את זה טוב.
כלי נירוסטה זה הכלים הרגילים?
המתכת הרגיל, הסטנדרטי.
ומה
עוד תהיה? יש כלים לא יודע, סיליקון... מתכת. לא, המתכת הרגילה היום, הסטנדרט, זה נירוסטה.
כל המזלגות, סכינים, הכל נירוסטה?
הרוב.
יש יציקה.
הרוב נירוסטה, ויש עוד יציקות, צריך לבדוק שם. בכל אופן, בשורה התחתונה, אני אומר...
ברזל, שמיים...
מה זה?
ברזל, כן בולע?
אין לך, אין לך ברזל היום. אז טוענים שיש הבדל בין ברזל לזה. כן. תראה, זה די ברור, די ברור. שחזל דיברו על מציאות שזה בולע, כי הם דיברו על, אם הם לא היו מדברים על כפילה, היינו אומרים, לא יודע, זה הלכה למשה מסיני. חזל מדברים שמישהו טועם ואתה מרגיש את הטעם. כל הכלים האלה, אף אחד לא ירגיש טעם. לא ירגיש אותם.
אולי פשוט היה שם...
הם
לא
היה
סבון או משהו. לא היה סבון, היה סליפה.
מה זה משנה, לא סבון, אין סבון. שורה התחתונה, בכלים היום.
אז הרבה יותר, אז הרבה יותר נדפק לכלי, אי אפשר להוציא את זה.
הכל יכול להיות, בשורה התחתונה, הכלים היום, נירוס, הסבון, לא משנה איך תסתכל. בשורה התחתונה, היום, הכלים כשאתה בודק, כלים רגילים, הם לא כל כך בולים. אתה לא מרגיש את הטעם. אז בשורה התחתונה, לכאורה, אם היינו רק מסתכלים על הכלים, היינו יותר יותר להתיר. אבל הלכה לא עובדת ככה, ואם היינו עובדים ככה, היינו מזמן, יש הרבה דברים שהיה אפשר לחשוב עליהם, ויש כבר כל מיני תופעות היום שמרגישות שהכל פתוח לשינויים.
בהלכה. אבל הרב, הרי יש, סתם, נגיד, בשר, חלב וגבינה, או בשר ודגים, שיש כל מיני פוסקים שמתירים. כאילו, תראו שהשתנו הצבעים, והמגן אברהם, כאילו, אז איפה עובר הגבול?
תראה, קודם כל, זה דברים באמת מורכבים. באופן כללי, בדרך כלל, אורתודוקסיה קודם כל לא קופצת. יש לנו דברים, יש לנו דרך, במהלך השנים, תלוי על מה, חלב ודגים, זה משהו אחר.
בשר ודגים זה יותר חמור.
בשר ודגים, אף אחד לא יתיר.
למה?
מי יתיר בשר ודגים היום? בשר ודגים?
הרב דבדיו.
בשר ודגים?
כן. למה לא להתיר את זה? זה גורם לצרעת? זה אסור?
כן.
מה? תשמעו,
הרב דבדיו.
אנחנו בשביל זה צריכים לעשות פעם טיש.
אולי אמרת השיעור הזה.
זה מתאים לטיש. אני, תראו, אם...
אני חושב שזה מגן אברהם, זה לא הרב דבדיו.
לא להלכה. לא לך, יש דיונים על כל מיני דברים, על שינוי תוואים, יש הרבה ספרים שנכתבו על שינוי תוואים.
אפילו
אף אחד לא פסק להלכה, כל גדולי ישראל יסכימו, זה לא שעבדו לי, הוא פסק חדר להלכה. הוא נוקט, הוא סובר שזה.
שמה?
הוא סובר את זה אולי, אני אומר, הוא לא פסק את זה
להלכה. אני מכיר כאילו חברים שיש...
גם הרב מלמד, שהוא כותב על הקלינים, על הכלים של ימינו, הוא אומר, בכל מקרה זה לא באמת מודעת, וכל גדולי ישראל פוסקים
את זה. בסדר, אני לא יודע בדיוק מה זה, אני אומר לך שמי שהולך לפי העבדו ביום...
אני מבין, אני אגיד לך... יש דברים שמהלך השנים, אני אגיד בקצרה, כן, אני חייב לסיים את השיעור עכשיו, יש דברים שמהלך השנים, כן, השתנו בגלל מציאות, שהמציאות השתלטה והטבע שלה. אני חושב שכשקופצים קפיצות, א', אתה לא יודע אם אתה קופץ נכון, ולא ברור, כל מיני קפיצות, כל מיני דברים, גם דברים מדעיים, אתה יודע, היום חושבים ככה, עוד 20 שנה חושבים אחרת, הרבה דברים במדע משתנים, אנחנו נזהרים לא לקפוץ, היום אתה חושב ככה, מחר אתה חושב אחרת, וחוץ מזה, כל קפיצה מרעידה את המערכת. וקפיצה במקום אחד, יותר קפיצות במקום אחר, ואנחנו עושים דברים בזהירות, אני לא חושב שדברים לא ישתנו. ויש דברים שגם אם נכון שיש בהם שינויים, יש הבדל בין פסיקה לעם, שבזה אנחנו לא רוצים לשנות, לבין פוסק שיודע מתי להקל, ותאמין לי, פוסקים גדולים יודעים בדיוק המון דברים בארגז הכלים, מתי להקל בענייני כשרות, מתי להקל בטהרת המשפחה, תראו, אני נתתי תשובה אתמול בלילה, שלא אכתוב אותה באף מקום, ולא תמצאו אותי בספרים. מי שמע, טהרת המשפחה אצלי, נדע, לפני שנה, יודע שאני יכול לצרף המון המון דברים, ולפעמים אפשר להתיר, והייתה לי סיבה מאוד חשובה להקל במשהו אתמול, אבל אני לא רוצה שזה יהיה כתוב, כי בסוף יש כל מיני דברים שמישהו אומר, זה, זה וזה, אז אפשר להתיר. יש הבדל בין מורה הוראה, שיודעים, במקרה הזה אפשר להקל, לבין דבר, זאת אומרת, שמע, זה בצורה חופשית, ואני חושב שהדבר הזה הוא צריך להיות מאוד בזהירות, אבל מצד שני, כן צריך לדעת את המציאות הזאת, ולדעת להשתמש בה, ובוודאי לצרף אותה בהוראת הלכה, כשיש סיבה לזה. טוב, היה...